דברים שהוא מאוד מתייגע לפרש בדיוק מה בדיוק שלוש האלה דווקא, מה... ונראה, והנה, כל ישראל, כתוב בגמרא בשבת, כל ישראל בני מלכים הם. ויש לפרש, אין הכוונה שבנים של מלכים, בני מלכים, אלא שהם עצמם מלכים, כמו בני אדם. בעברית זה ככה, אומרים על מישהו שהוא בר מצווה או שהוא בן מוות להבדיל. לא מתכוונים שזה בן של משהו, אלא שהוא שייך לקטגוריה. זה נקרא בן. כשאומרים בני מלכים, זאת אומרת שאנחנו מלכים, אנחנו שייכים לקטגוריה של המלכות. הוא מביא דוגמה גם לא בעברית. הוא כלישנה דשס בר אמורה. בגמרא לפעמים שם של מקצוע, בר נגרה, בר אמורה, זה בעצם, זה יש שם הגעה של הבח שצריך להיות אמודה. זה אמודאים, מה שקוראים בעברית. אחד שצולל, צולל ומרים דברים שנפלו בתוך הים, או שהוא שולה פנינים. אז לכל אלה מוסיפים בר, כאילו זה בן. אותו דבר, בני מלכים, זה לא הכוונה שאבותינו היו מלכים ואנחנו לא בני, אנחנו לא מלכים, אלא שאנחנו כולנו בקריטריון הזה של מלכות, בני מלכים. וכן הוא מביא עוד ראיה מהכתוב, כתוב היה עם בן הכות הרשע, עם בר חייב להלכה חייבה. זה אותו דבר, אנחנו קוראים לזה היום, כמו כל דבר, ברשות, יש מושג בחוק. בר מצווה. והוא, למה כל אחד מישראל נקרא בשם מלך? על פי דברי האבן עזרא, פרשת נשוא, שכתב וזה לשונו, ודע, כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת, שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, מי הוא מלך? כל אחד יכול ללבוש כתר, אבל מי הוא מלך שיש לו כתר אמיתי? כל מישהו חופשי מן התאוות, הצלות שלו, והיינו, אז זה לא מתכוון דווקא מישהו חופשי מן התאוות שכבר אין לו תאוות יותר, הוא לא מדבר על זה, אלא כי כל ישראל יש להם כוח להתגבר על טבעם המושך לתאוות העולם. יש כל אדם שיש לו כוח בנפש להתגבר על הטבע שמושך אותו לתאוות העולם, הוא מלך. ולאיזה יהודי אין כוח? לכל יהודי יש כוח. השאלה זה רק אם אנחנו מנצלים את הכוח הזה או לא מנצלים את הכוח הזה, אבל לכולנו יש כוח להתגבר על עצמנו. והוא כן אומרם ז"ל, צדיקים ליבם ברשותם. אז הצדיקים ליבם ברשותם זה נדיר, זה רק צדיקים, אבל כל ישראל ועמך כולם צדיקים, זה לא שהלב לגמרי ברשותו כבר, אבל אם הוא רוצה יהיה ליבו ברשותו. והנה, מלכים משמע טובה, מלכים זה לשון רבים, הרבה מלכים. איזה ריבוי מלכים, והם שלושה בכל אדם. בכל אדם יש לו בקרבו שלושה מלכים. מי הם שלושת המלכים האלה? ונרמזים בתיבת מלך. מוח, לב, כבד. מוח, משכן הנשמה, לב, משכן הרוח, כבד, משכן הנפש. ומלוכת הנשמה שהיא השכל, במה מתבטא המלוכה שלה, במה היא מולכת, להתגבר על השכל האנושי המוליך שולל. השכל האנושי הרבה פעמים הוא בנוי כמו, איך דיברנו פעם, שכל של עורך דין. אם הוא יכתוב הצהרת עקרונות ונשאל אותו, תגיד באמת, זה אמיתי מה שכתבת? מה יגיד לנו? מי מעניין האמת? אני צריך להוציא את הלקוח שלי זכאי. לא מעניין אותי האמת, אני צריך לשרוד, אני צריך לקבל קליינטים למשרד שלי. זאת אומרת, זה השכל האנושי הרגיל, הוא בדרך כלל הוא ככה. על זה עליו נאמר השוחד, יעבר חכמים ויסרב דברי צדיקים, יעבר עיני חכמים ויסרב דברי צדיקים, ואין שוחד יותר גדול ממה שבן אדם נותן לעצמו כל הזמן. הוא אוהב את עצמו, הוא משוחד. כי שכיחה אצלו הטעיה לומר על טוב רע ועל רע טוב. כן? זה בשכל האנושי. והניצחון של המלכות הקדושה על של השכל של הקדושה, סליחה, על השכל של הקליפה, זה וימליך את שכל התורה על השכל האנושי. שכל התורה זה השכל שיש לאדם שבו הוא מחפש את האמת. שהוא שואל את עצמו מה האמת, ואם זאת האמת, אז אני הולך עם זה, אפילו אם על ידי כך אני מפסיד. כן? זה השכל האמיתי. ואם הוא מנצח עם השכל הזה, את השכל של הצד הנמוך שמחפש תמיד לצאת צודק, אז הוא מגלה את המלך שיש בו. כן, זה המילה, האות מם של המילה מלך, המוח. מה עוד נשאר לנו? המם ירד, מה נשאר? הלמד והחף, זה הלב והכבד. התגברות הרוח זה הלב, זה התגברות הרוח על הרוח של הסתרה אחרא. מה זה? התגברות הרוח הנכון להיות איתן, לא, אני דלקתי שתי שורות, וכן מלוכת הרוח, מה זה מלוכת הרוח? כי בטבע הרוח האנושי להתגאות ולהסתרר על זולתו. הרוח הוא מסביר, את הרוח של הנפש, רוח נשמה, מסביר השם משמואל, קרוב לרוח של יסוד הרוח. יסוד הרוח זה תמיד הקטע החברתי. ובקטע החברתי, הבן אדם צריך להיות בולט, ושכולם יחזיקו ממנו, ושכולם ישימו לב אליו. ואם לא בדיוק, אם זה לא הולך בדיוק באופן חלק, אז הוא מנסה לתמרן את כולם כדי שישימו לב אליו וכדי שיחזיקו ממנו. וזה סוג של שליטה. או שהוא שולט כפשוטו, וזה בדרך כלל פחות קורה, בדרך כלל הוא עושה כל מיני מניפולציות של שליטה, כן? יש, לשלוט בבני אדם זה מקצוע, זה חוכמה. להביא את האנשים שיעשו את מה שאתה רוצה, את מה שאתה עושה מהם, או שיחשבו כמו שאתה רוצה שהם יחשבו. בלי קשר לאמת. זה היצר הרע של הרוח, התיקון שלו זה על ידי זה שמגדירים את הרוח של הקדושה. מה זה הרוח של הקדושה? הרוח של הקדושה זה רוח של ההכנעה להשם יתברך. זה האחד היה אברהם, זה כאילו לא מעניין אותי מה חושבים עליי, או מה מעניין אותי מה חושבים על הקדוש ברוך. התגברות הרוח הנכון, להיות איתן וחזק בעבודת השם, לא ישוב מפני כל. וכל המלעיגים עליו יהיו כעין, יהיו כאפס ועין. זאת אומרת, בכלל לא אכפת לו. זה בדיוק התיקון, זה האנטיתזה של הרוח של הסתרה אחר. שם הוא רוצה לשלוט והוא נמצא נשלט. זה ברור? כמו אותו בן אדם שאמר עליו קודם, שהוא רץ אחרי כל התאוות שלו, ובעצם הוא עבד לתאוות. אותו דבר, הבן אדם הזה שרוצה לשלוט באנשים, והוא כל הזמן צריך לשלוט במחשבות שלהם, כדי שהם יחזיקו ממנו, למעשה הוא לא שולט בהם, הם שולטים בו. אם תחשבו טוב עד הסוף. יש את זה לפעמים אפילו ביחס של בני אדם לכסף. אם מסתכלים מהצד ורואים נכון את איך שהאדם מתנהל עם הכסף, אז לא תמיד ברור אם הוא שולט בכסף או שהכסף שולט בו. וכן יחס של בן אדם לתפקיד. הרבה פעמים התפקיד מקנה לאדם שליטה, ולפעמים הבן אדם איכשהו הוא משתעבד לתפקיד. והאמת של להשתעבד צריך רק לאחד יחיד ומיוחד. אנחנו עבדי השם ולא עבדים לעבדים. ושום דבר, לשום סיטואציה אסור להשתעבד, רק להשם יתברך. ובמקום שצריך להשתעבד להשם יתברך, אז לא צריך לקחת בחשבון מה כל היתר ידברו ויחשבו. עד הרבה, יריב עוז בנפשו, שימו לב לביטוי, צריך הרבה אומץ לב בשביל זה, בכל אופן בזמנו זה ככה היה הרבה יותר מה שהיום. יריב עוז בנפשו לדבר על לב בני אדם, להמשיכם לעבודת השם ולא אבוש. בזמן השם ישמואל לא היו חוזרים בתשובה. וזה איוולת לחשוב שכולם היו צדיקים או שומרי מצוות או משהו כזה, זה ממש לא נכון. הריכוזים היהודיים הגדולים בעולם היו, רובם לא שמרו מצוות. ואם מישהו היה בא לנסות לדבר על ליבם, זה היה הדבר הכי מצחיק בעולם. זאת אומרת, אם היית רוצה שישפזו אותך, היית הולך על זה. זה היה סכנה מוחשית שלא ישפזו אותך. והוא ממליץ על עבודה כזאת. הוא אומר, עד רבה, זה עיקר ההכנעה של הרוח של הסתרה אחרה, שהיא כל כך אוהבת לשים לב מה אומרים עליי, כאילו, מה חושבים עליי. עיקר ההכנעה זה ללכת לקרב הרחוקים. היום אחד שהולך לקרב הרחוקים יקבל המון כבוד. הכל השתנה במשך השנים. והוא כעניין שכתב הרמב״ם באגרותיו על בעל אבן עזרא, שהיה גדול כמו אברהם אבינו ברוח. לא בהשגות, אבל ברוח. והכוונה כנ"ל, כידוע ומפורסם מעניינו, רבי אברהם אבן עזרא היה מחזיר אנשים בתשובה. זה הקטע של הרוח. עכשיו, מה נשאר לנו? הכבד, החף של המילה מלך. החף של המילה מלך מרמזת על הנפש. ומלוכת נפש טובה היא להיות משתוקקת תמיד באהבת השם. היא מולכת על טבעה להשתוקק לדברים חומריים. עכשיו, בוא נעצור רגע, רק נראה את המבנה. הוא מסביר את זה קצת אחרת מאשר במקומות אחרים. נדבר מלמטה. הנפש דקדושה צריכה לתקן את הנפש שבאה מהקליפה. הנפש שבאה מהקליפה, זה מה שבליקוטי מהר"ן, מי שמכיר, יש מקום שכתוב שיש כל מיני דרגות ביצר הרע. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה פירוש שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? גם שם זה לא הפשט הרגיל. בדרך כלל אומרים שאם בן אדם יותר גדול, הוא מקבל יצר הרע יותר תקיף. כן? כדי שזה יהיה כוחות שווים. אבל שם הוא מדבר שאם בן אדם יותר גדול במדרגה, אז גם היצר הרע שלו נראה בעל מדרגה. כי אם בן אדם הוא מגושם לגמרי, אז היצר הרע שלו הוא, כמו שאומרים, הוא הדמים בעצמם, כתוב שם על השון. כמו שאומרים, הביולוגיה. זה היצר הרע שלו. אם בן אדם יותר גדול, אז היצר הרע שלו כבר יותר מתוחכם. אם הוא עוד יותר גדול, יכול להיות שהוא כל כך גדול שהיצר הרע שלו הוא מלאך קדוש. אז למה הוא רע? הוא רע בגלל שהוא מסית אותו להסתכל בעיניים של מידת הדין, של ביקורת. אבל הוא לא מסית אותו לחתור. יש בזה הרבה דרגות. עכשיו כאן שהוא מדבר על הרוח ועל הנפש, על הנשמה ועל הרוח ועל הנפש מצד הקליפה, אז היצר הרע של הנשמה זה היצר הרע שגורם לאדם לרמות את עצמו, להבין דברים בצורה כמו שמשתלם לו להבין אותם, לא לפי האמת. זה צורה, זה הנשמה. הרוח זה היצר הרע שמפתה את האדם לתפוס עמדה בחברה ולשלוט ולהתפשט. בעברית אומרים מוסר ברוח. כן. זה כאילו לתפוס, לתפוס שטח, לתפוס טריטוריה, לעשות רושם. זה הרוח. והנפש זה היצר הרע הנמוך הזה שהקטע הביולוגי שמושך אותו לתאבות, ושנראה לו שככה זה הוא. הוא מאמין שזה הוא. וכנגדם יש שלוש כוחות. יש את הנשמה של הקדושה, שהכוח שלה זה לשאול את עצמו את השאלות המדויקות ולהכריח את עצמו להתייחס לאמת. כן? בן אדם, הרי תמיד, איך אומרים, שערי תירוצים לא ננעלו. ועל כל העוולות שבן אדם עושה, תמיד יש לו אלף תירוצים. אבל אם בן אדם ישאל את עצמו שאלה נוקבת, רגע, זה באמת? אז החומות של הסטרה קורסות משאלות כאלה. אם בן אדם שואל את עצמו באמת, זאת אומרת, אם הוא מוכן לקבל תשובה שלא נעים לו לשמוע אותה, זו הדרישה, אז מתגלה לו השכל של הקדושה. לא מדרגה גבוהה של שכל, לא כמו אצל התנאים והאמוראים, אבל מתגלה לו איזושהי נקודה בעלמה, אבל נקודה אמיתית. וככה אומרים בשם רבנו, שבן אדם צריך למשוך את עצמו אל האמת, והוא צריך לשאול את עצמו תמיד איך בכל זאת האמת. מה פירוש איך בכל זאת האמת? בכל זאת הכוונה שלמרות שזה לא בכיוון שלי, ולמרות שאני לא, אני לא, אני לא רוצה שמהכיוון ההוא יגיעו לי תשובות בכלל. ואני אוהב את מה שמצאתי, ואני לא רוצה שום זעזוע לעבור. לא רוצה לעבור זעזועים. אבל מה האמת? בכל אופן מה האמת? אחרי כל מה שנוח לי וכל מה שזה, אני לא בן נוח, אני בן ישראל. לא צריך לחפש מה שנוח. צריך לחפש מה שהאמת. אבל יעקב מידתו אמת. אז זה העבודה של בשכל. העבודה ברוח זה ככל שמתגבר על האדם היצר הרע של הקטע החברתי הזה, שהוא צריך לשלוט וצריך לפרוס את סוכתו על כל העולם כולו, הוא צריך לדעת שהוא עומד כדלים וכרשים, דפקנו דלתיך, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, וכמו שאומרים, של נעליך מעל רגליך, תנגב רגליים בחוץ, אל תכניס בוץ, אל תכניס לכלוך, אל תבוא ככה. תבוא, תתנקה, תעשה הכנה, ותשמור על זה גם מתי שאתה עם בני אדם. ואז אפילו אם יצחקו עליך על כל מיני דברים, צפצוף ארוך. זה התיקון של הרוח. התיקון של הנפש זה שבן אדם ידע שהכוח שיש לו להתגבר על התאבות, זה המתנה האמיתית שנתנו לו, והכוח שיש לו ללכת אחרי התאבות, זה הפתח שפתחו לו, שאם הוא רוצה הוא יכול לגלוש, אבל זה לא המקום האמיתי שלו. וברגע הראשון זה נראה מאוד נחמד להיכנס לשם, ואחר כך הוא בעצמו מצטער על זה. אנחנו נראה בהמשך שלעזור לנו לתקן את שלוש הנקודות האלה, אנחנו מקבלים את הפסח, מצה ומרור. המצה הזה לתקן את המוח, אין התינוק יודע לקרוא אבא עד שיטעם טעם דגן, ובמצה אנחנו רואים שהיא שומרת על הגודל המקורי שלה, היא לא מתנפחת מעבר ל... כן, המרור זה כנגד הלב. לב יודע מרת נפשו, זה תיקון הלב. והמרירות כאן זה לא מרירות של זרי חג, שולחן חג, שמים מרור. בקערה, על פי הסדר של הרי הקדוש, אז המרור הוא כנגד מידת התפארת. מידת התפארת זה מידת הרחמים. אז לא הכוונה למרור של גלות או של משהו לא טוב. מרור הכוונה, לב נשבר, שבן אדם יודע שצריך לרחם עליי, אני יודע שצריך לרחם עליי, ולולא הרחמנות של השם יתברך, לא היה נשאר ממני כלום. אבל אני, מכוח עצמי, אין לי כלום. זה תיקון הלב. ואחר כך יש את התיקון השלישי, שזה הפסח. זה לא אחר כך, זה קודם, את הפסח שופטים בהתחלה. הראשון זה תיקון הנפש. זה לזרוק את הדם על המזבח, זה לתקן את הדם, זה נפש תחת נפש. זה עם הכוח הזה בפסח מקבלים מהקורבן פסח. היום אין לנו, הלוואי שיהיה לנו, מי יודע, אבל על ידי אמירת קורבן פסח אפשר לקבל את הכוח להתגבר על היצר הרע של הדמים, של היצר הנמוך. זה כמו בליבי, ליבי חלל בקרבי שאין לו יצר רע שהרגו ותענית, כתוב שם. נפש פירושו רצון, כמו שכתוב, אם יש את נפשך, כי עניין שעבר הכתוב, נפשי זיתיך בלילה. אפשר להיכנס לפסוקים האלה, אבל זה אפשר תמיד, זה לא שייך עכשיו. והנה, עולם שנה נפש, עד עכשיו לא דיברנו על הסט הזה של השלוש, דיברנו על נפש רוח נשמה. עכשיו הוא מתחיל לדבר על עולם שנה נפש, הוא לא עושה הגבלה בין עולם שנה נפש לנפש רוח נשמה. כל מי שמנסה לנחש, זה לא עובד ככה. הוא מנסה למצוא נפש רוח נשמה גם בנפש וגם בעולם וגם בשנה. זאת אומרת, אנחנו נקבל כאן 9, 3 כפול 3, זה ברור? בעולם יש נפש רוח נשמה, בזמן יש, בשנה יש נפש רוח נשמה, ובנפש למדנו כבר נפש רוח נשמה. בשנה הם שבת ויום טוב וראש חודש, שידוע שבשבת נשמה יתרה וביום טוב רוח יתרה. האמת שבשבת יש את כל הנרן מקבלים יתרה, זה כתוב בסידורים אפילו לפעמים, אבל זה הכל בחינה של כללית של נשמה. הבחינה הכללית של יום טוב זה רוח, והבחינה הכללית של ראש חודש זה נפש יתרה. כי שבת הוא יום הדנשמת שהוא השכל שמשכנו במוח, על כן יעשה כולו תורה. זה לשון חז"ל במדרש, שבת יעשה כולו תורה. שבת זה עבודת המוח. אנחנו בלי נדר, אם יצא, אם השעון ירשה, אני אתייחס לזה. לכאורה, מה עם כל ה... יש עוד עבודות בשבת. צריך להתפלל בכוונה, ועד הרבה, בשבת יש הזדמנות להתפלל בכוונה יותר משהו כל השבוע, יש יותר יישוב הדעת. וצריך לשמוח. ביום שמחתכם אלו השבתות, ואת הסעודות והזמירות, הכל תורה, אז מה? נראה, נדבר על זה. אבל בכל פנים, שבת זה עבודת המוח, זה רק רמז. הכל מקבלים דרך עבודת המוח. המפתח של עבודת השבת זה עבודת המוח. יום טוב יש בו מצוות שמחה להגביה ליבו בדרכי השם. והגבה ליבו בדרכי השם, יש ביטוי גאווה יהודית. גאווה יהודית זה לא מידה רעה. גאווה יהודית זה מידה טובה. בן אדם מתגאה שהוא יהודי, הוא לא מתפעל עם איזה גוי צוחק עליו. אז זה נקרא והגבה ליבו בדרכי השם. זה בדיוק הפוך מה שגאווה. בגאווה זה... בעל גאווה בשום אופן לא יוצא מפיו דבר שאחרים יצחקו עליו. מה? כי הוא לא באמת מחזיק מעצמו, הוא רק... זה גם אומר משהו. אבל היהודי הולך עם השם, לא מעניין אותו שום דבר אחר. הוא מתגאה בזה שהוא הולך עם השם, לא מעניין אותו. זה התיקון של יום טוב. יום טוב יש בו מצוות שמחה, השמחה של יום טוב זה לשמוח בהשם. אנחנו אומרים את זה בתפילה, וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. בתפילה של החג, מה? אל תגדעני רגל גאווה. זה?
כנגד הרגלים.
כנגד הרגלים, רגל גאווה. יפה. זה אל תביאני גאווה אם אני אשמור את הרגלים. כן. והוא מפאת הרוח שמשכנו בלב. זה העבודה של הרוח. כי דכתיב לב שמח. וכתיב ליבי שמח בכל עמלי. ליבי שמח בכל עמלי. וראש חודש הוא יום טוב של דוד המלך עליו השלום. ראש חודש זה חידוש הלבנה. הלבנה זה המלכות. המלכות זה מידתו של דוד. זאת אומרת, בכנסת ישראל שהיא מתכווצת, מתרחבת, מלכות דוד לקח לה להגיע לשיא מאברהם אבינו. ממתי שהשם בחר באברהם עד שמלכות בית דוד הגיעה לשיא, לקח לה 15 דורות. אתם יכולים לספור, מאברהם עד שלמה, 15 דורות. משלמה עד צדקיהו, עוד 15. מה קורה 15 ועוד 15? מה קורה לירח בסוף? הוא נעלם. אז הראש חודש מסמל את דוד המלך. שמידתו השתקקות לשם יתברך. זה מה שאמר קודם. מהו הכוח? מהו הכוח שבעזרתו אפשר להתגבר על ההשתוקקות של הדמים, של היצר הרע הפשוט, הנמוך? הכוח שיש בזה הוא על ידי השתוקקות להשם יתברך. וכמו בטבע, שלכל דבר שהאדם משתוקק ונסתר ממנו, כאשר אחר כך מתחיל להתגלות, תגדל התשוקה אליו ביותר. והוא נרמז בהתחדשות אור הלבנה, אחרי חפדה לתשעה עד המכססי הרע, זה הלשון של הגמרא, שבכל נקודה על הגלובוס, יש כל חודש 24 שעות, שבו לא רואים את הירח. וכן הוא עניין זה בלבב בני אדם המתרפקים באהבת השם, כשבאה להם מעט הערה אחר זמן ההסתר, יגדל ביותר הצמאון והחשק. אז זה דיברנו בשנה. אז אמרנו ככה, יש לנו, רגע, דיברנו בעצם כבר שניים, בנפש ובשנה. בנפש אמרנו יש לנו מוח לב כבד, שזה נשמה, רוח, נפש, שהעבודה של הנשמה לתקן את השכל של הסתרא אחרא זה להפסיק לרמות את עצמנו, זה העבודה הראשונה. העבודה השנייה, תיקון של הרוח, הרוח של הקדושה שמתקנת את הרוח של הסתרא אחרא, זה להפסיק לרצות לקמבן את האחרים, לשלוט בהם, להפעיל עליהם מניפולציות וכל זה, ולעומת זאת לעמוד בהכנעה גמורה מול הקדוש ברוך הוא, ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, אפילו מתי שאחרים בכלל לא מחזיקים מאיתנו ולועגים לנו. והעבודה השלישית זה להגביר את ההשתוקקות להשם יתברך, זה עבודה של הנפש, את ההשתוקקות הפשוטה להשם יתברך, לא מדרגות גבוהות. היום ראיתי, המהר"ל כותב באיזה מקום, ש... ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. למה יהודי צריך לאהוב את השם? שאלה. שאלה מאוד קשה. למה יהודי צריך לאהוב את השם? אז הוא מאוד פשוט. בגלל שהוא בא מהשם והוא חוזר להשם. ובלי השם הוא איננו. אז איך הוא יכול לא לאהוב את השם? זאת אומרת, זה פירוש בלי השגות, בלי להתבונן בריבוי מדרגות של דומם, צומח, חי, מדבר, ומה עוד לומר, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל מיני עולמות עליונים, בלי כלום. פשוט אני עם הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל ממנו ואני נגמר בו. חוץ ממנו אני איננו. איך אני יכול לא לאהוב אותו? כל מה שיש לי זה בעצם רק הוא. עם הכוח הזה אפשר לעמוד נגד כל התאוות שבעולם. זה הנפש, זה ראינו בנפש, שלוש נקודות. ראינו בעולם, ראינו את העבודה של השבת, לא בעולם, בשנה, סליחה, בזמן. ראינו את העבודה של השבת, שזה עבודה של מוח, העבודה של החג זה עבודה של לב, והעבודה של ראש חודש זה עבודה של הנפש. מה זה עבודה של הנפש? מה קורה בראש חודש? בראש חודש שמגיע הירח החדש, זה אחרי ש-24 שעות לא ראינו את הירח הקודם. זאת אומרת, המלכות של השם יתברך נעלמה מאיתנו. אנחנו לא זכינו לראות את מלכות השם. ואז אנחנו משתוקקים ומתגעגעים, וברגע שמתגלה משהו, אנחנו מקבלים השתוקקות כזאת גדולה, שעם ההשתוקקות הזאת אפשר לנצח את כל ההשתוקקויות של הסטרחה, את כל הדברים הנמוכים. עכשיו, הדבר השלישי זה בעולם. וכן הוא בעולם, בית המקדש וירושלים וארץ ישראל. בית המקדש זה הנשמה, בבחינת הראש של כל העולם. וכן הכתוב אומר, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אם הקדוש ברוך הוא מופיע מציון לכל העולם, אז ציון זה הראש. איך הנשמה שולחת כוח לכל הגוף? איפה המקום הראשון שבו היא מתלבשת, שבו היא מופיעה? זה במוח. כל הפחות המקור שלהם מהמוח. אותו דבר, אם מציון מכלל יופי אלוקים מופיע, אז הכל מגיע משם. הוא כתיב וראש עפרות תבל, גם כתוב על בית המקדש. ומשם היו שואבים רוח הקודש, שזה השגות עליונות, עניין של מוח. ומשם הוראה יצאה לעולם. המקום המקורי של הסנהדרין זה בבית המקדש, לא סתם בירושלים, בהר הבית. זה הבחינת נשמה. ירושלים זה כבר רוח. ירושלים נקרא ליבה דכל אלמה. הוא לא מביא כאן מקור. בליקוטי מהר"ן כתוב שירושלים נקראת לב, שנאמר דברו על לב ירושלים. זה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק זה של ירושלים יש לב. אבל כנראה שזה מושג קבלי. ירושלים כנראה זה תפארת. יש מקום שכתוב שהנצח הוא ירושלים, אבל כל פנים זה במידות. והמידות הם הלב, ורק הם מחפשים מקור בפסוק. הם לא הביאו, זה דרכם, הם לא מביאים איזה זוהר או איזה עץ חיים או משהו שכתוב שירושלים זה הלב. מחפשים פסוק, אז הם מצאו את הפסוק הזה, כאילו דברו על לב ירושלים. אבל כנראה זה עניין כזה, ירושלים נקרא ליבה דכל אלמה. תכף נדבר על זה יותר, מה אכפת לנו, מה העסק שלנו בכלל. וארץ ישראל צבי לכל הארצות היא מבחינת נפש. צבי, קודם כל בארמית, המילה צבי, צבי בלשון עבר זה רצה בארמית. יש עוד לשון שיותר שכיח מי שלומד גמרא, באה. זה רצה, אבל באה זה דבר שהוא לא מוגדר, באה זה גם רצה וגם ביקש וגם שאל, ויכול להיות עוד איזה מילה. צבי זה יותר, זה משהו ממוצע בין רצה להסכים. זה המושג של, וזה כמו שאומרים, זה מוצא חן בעיניי. גם המילה צבי בעברית, צבי זה חיה יפה. כן, כשמסתכלים עליה, נהנים מהצורה שלה. וכשכתוב צבי לכל הארצות, זאת אומרת שארץ ישראל זה מקום יפה, זה הפשט הפשוט. עכשיו, כאן הוא מסביר את המילה צבי מלשון השתוקקות. מה?
בכתובה כתוב.
נכון.
צבי,
כן. אני לא רציתי לצטט משפטים מארמית, יש עוד כמה שטרות שבגמרא מופיע, בתוך נוסחאות של שטרות המילה הזאת מופיעה. וכאן הוא לוקח את זה, בעוד ספרי חסידות ראיתי את זה, שלוקחים את המילה צבי למקום לא רק שזה מוצא חן בעיניי, אלא שאני משתוקק לזה. ומה ההבדל בין למצוא חן לבין להשתוקק? מה ההבדל? ההבדל הוא שכשמשהו מוצא חן בעיניי, יכול להיות שזה רחוק ממני. או שזה גדול עליי, או שזה קטן עליי. אבל אם אני משתדל להתאים את עצמי, או שאני עולה למקום שזה גדול עליי, או שאני מצמצם את עצמי למקום, אז אני יכול, אז הנשיאת חן יכולה להפוך להיות השתוקקות. זאת אומרת, זה אותה מציאת חן, אבל עם עבודה. וזה העניין הזה שצבי לכל הארצות, שהפסוק לא בא סתם לשבח את ארץ ישראל, בארץ ישראל יש את הכוח של ההשתוקקות להשתוקק לשם יתברך. יש מהגאון מווילנה שהוא אמר שהקדמונים היו לומדים במערות, בגלל שבמקומות שאין תפיסת יד אדם אפשר להגיע להשגות יותר עליונות ולתחושות יותר עדינות. אבל המקורות שהוא מביא על אלה שלמדו במערות, אז הוא מדבר על חכמי הזוהר והם היו בארץ ישראל. אז היה פה את המעלה של הארץ גם כן. אז יכול להיות שפשוט בארץ ישראל יש מעלה לצאת לשדה יותר מה שבחוץ לארץ. כן, אפשר לקבל יותר השתוקקות. להיות בחוץ, לראות את העולם שהשם ברא. גם בחוץ לארץ יש סיפור, אחד הסיפורים על בעל התניה שהוא היה ילד. אין את הסיפורים על גדולי ישראל בילדותם. אז ספרים מהילד בן 5 או משהו, שאלו אותו פעם, מה אתה אוהב? אז הוא הראה לשמיים, אני אוהב את הכחול, את הנקי שבני אדם לא יכולים ללכלך. אז זה גם בחינה כזאת של לצאת מההמולה האנושית, בפרט בארץ ישראל, שיש את המעלה הזאת של זה תיקון לנפש.
הבעל שם טוב היה ביערות.
הבעל שם טוב, כן. כן. איפה שהוא הסתובב מסתום הזה היה ארץ ישראל. איך כתוב שם, אפילו צדיק שהוא בכאן, מפזרים תחת רגליו. וזה קשור עם ראש חודש. איך ארץ ישראל קשור עם ראש חודש? וקידוש החודש תלוי בארץ ישראל. אפילו אם בדין מקדשים את החודש בחוץ לארץ, הם עושים את זה בשליחות הבדין שבארץ ישראל. היו זמנים שבארץ ישראל הרומאים לא נתנו. אז ברחו למקומות אחרים, אבל זה היה בשליחות של אלה. ולדעת הרמב״ם, אם חס וחלילה יעדרו ישראל מארץ ישראל, בסלו חס ושלום כל עניין קידוש החודשים, אשר הבטיח השם יתברך שלא יהיה כן לעולם. היה תקופה כזאת בארץ ישראל שכמעט לא היו יהודים, זה היה בזמן הרמב״ן, זה היה אחרי הרמב״ם. הרמב״ן כותב, כשהוא עלה לארץ הוא מצא בירושלים שני יהודים. באקו הוא מצא יותר יהודים, אבל היו יהודים בארץ ישראל, וזה היה תקופה הכי קשה. אחרי זה התחיל להתרומם חזרה. זה היה אחרי משהו מאוד ודלי, המונגולים הסתובבו פה באזור, בדיוק לפני זה. בדיוק כשנגמר האלף הרביעי לבריאה והתחיל האלף החמישי, בדיוק זה היה אלפים כלום. כן? בשנים ההם, הארץ הייתה חרבה לגמרי בדורות ההם. אף על פי כן היו יהודים. תמיד היו יהודים. מי שדואג מהגרעין האיראני, זה יכול להירגע. השם יתברך הבטיח שבארץ ישראל תמיד יהיו יהודים. למרות שבגמרא כתוב שהיה תקופה שלא היו, כתוב נון בית שנה לא עבר אדם ביהודה. לא יודע, אבל גם אז קידשו את החודש. לא יודע. ובאמת, עכשיו, פה צריך להבין משהו. בעצם עד עכשיו ראינו מבנה מאוד נחמד, אבל איך אפשר לעבוד עם זה את השם? הוא לא נדב לנו שום פירור של אינפורמציה. הדרך של כל תלמידי בית פשיסחה, חוץ מאלכסנדר, אלכסנדר השולשלת, לא רבינך. אז חוץ מהם, הדרך של כולם, פחות או יותר, הייתה שהם מסבירים את העניין, ואם תבוא לשאול איך עושים, מה עושים עם זה, מכירים את השאלה הזאת? מה עושים עם זה? אז יענו לך את זה, תשאל את עצמך. קח לעצמך זמן, תשבור את הראש, אל תעתיק תשובות מאחרים. אז זה צריך לעבוד לבד. וכל אחד צריך ללעוס את החומר ולהתאים אותו לעצמו ולעשות מזה משהו. אבל תמיד הם נותנים איזה מקום שבו אפשר לראות את הרמז. אבל צריך לפתוח את העיניים. פה עכשיו אנחנו הולכים לקטע כזה שנותן את הרמז מה אפשר לעשות עם כל המכלול הזה. בסוף נראה איך שזה שייך לפסח, את אמרנו, זה כנגד פסח מצה ומרור. ובאמת, הוא אומר, במוח עצמו נכללים כל ג' בחינות אלה. כל השלוש בחינות של נשמה, זאת אומרת, לדייק את השכל, שהשכל יפסיק לחפש תירוצים, שהרי תירוצים לא ננעלו, אמרנו. אז העבודה של השכל והעבודה של הלב, העבודה של אומץ הלב, לעמוד מול כל החברה ולא לשים לב מה חושבים עליי, ורק לשים לב מה השם רוצה ממני, ואיך אני נכנע אליו. והעבודה השלישית זה להגביר את ההשתקקות להשם יתברך, ולא לשים לב לכל ההשתקקויות הנמוכות שהגוף מושך אותי. כל העבודות האלה, כולם יחד, יושבים במוח. חוץ מזה שכל אחד נמצא במקום שלו, אחד במוח ואחד בלב ואחד בכבד, שהכבד זה המסננת של הדם, חוץ מזה הם גם נמצאים באופן אחר, כולם נמצאים במוח. מה המשמעות של זה? הוא מסביר איך, אבל קודם כל מה נראה כאן? מה הוא רוצה להגיד לנו? האמירה הזאת עשה לנו יותר קל לחפש מה עושים עם זה, או שזה נשאר אותו דבר כמו קודם.
יכולת לי, תהיה לך בחירה לשלוט.
בדיוק. במוח יש לנו בחירה, במוח יש לנו מפתח. המפתח של המוח, רבי נתן כותב את זה, הרב מצ'ירין ככה מצטט באוצר היראה. הדרך אל המוח זה השאלות. אלה הם ארבע שאלות של ליל הסדר, ארבע קושיות. הדרך אל המוח זה לשאול את עצמי את השאלה המדויקת. זה המפתח. למרות שגם במוח יש לי המון קליפות, ואני לא רוצה לדעת את האמת, אבל את הקליפות אפשר לנטרל עם, עם שאלה. יש לי חבר שהוא איש חי רב פעלים, ממש אי אפשר לגמור עליו את ההלל, אבל בין היתר, בין כל הדברים הגדולים שהוא עושה, הוא גם יהודי תמיד חכם, אז הוא גם מטפל בכל מיני מסכנים, בכל מיני לודניקים שתמיד יושבים אצלו, בכל מיני כאלה. אז יש אנשים שהוא, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם זה תרופת פלא, האנשים שהוא מצליח להוציא אותם מכל מיני מקומות לא סימפטיים, עם זה שהוא, בעצם הכרתי פעם בעבר גם עוד מישהו, הוא אפילו לא היה שואל שאלות. הוא היה עושה ככה, היה פותח זוג עיניים כאלה שואלות, ושהוא היה מספר לו את כל הסיפורים שלו, בדרך כלל הסיפורים האלה הם סיפורים של, אתה רואה כמה אני צודק שאני עצוב. זה הסיפור, כן? זה פותח שתי עיניים ככה, שני עיניים שואלות כאלה. וגם זה הוא אומר מה, באמת? ואז, אם בן אדם עם נוכחות שואל את המילה הזאת באמת, לא אחד שהוא מילה שפה ולחוץ, אז הוא מתחיל לשאול את עצמו באמת, פעם ראשונה בחיים, האם זה באמת. ואז יכול להיות שהוא שפוט של המוח של הסתרה אחרה כמה שנים, אני לא יודע, אבל הוא יכול לעורר את המוח של הקדושה ולמלוך, זה המם של המלך, המילה מוח, למלוך על המוח של הקליפה. אפשר לגרום לבן אדם שעם שאלה, בן אדם יש כבר בחירה. זאת אומרת, אם יש נציגות לכל הנפש, רוח, נשמה במוח, אז כבר יש לנו גישה לשם. אם זה רק בלב, מי יודע את המפתח של הלב? ואם זה רק בכבד, אז זה ברמה של התא. מי יכול להגיע לשם? אני אסביר מה אני מתכוון. יש סיפור על רבי אלימלך, שבא אליו פעם יהודי ואמר לו, רבי, אני חטאתי וזה, ואני מתחרט ואני רוצה תשובה. אז הרבי אומר לו, נו, זה עוד לא באמת. ועוד פעם, הוא אומר את זה יותר, הוא שותק, הוא חושב, הוא אמר, לא, זה עוד לא באמת. אז הוא מתחיל לדבר עוד פעם, ואז כשהוא מדבר עוד פעם, זה כבר באמת נוגע לו לאיזשהו מקום, אז הוא מתעלף. אז רבי אלימלך אומר לו, אחרי שהוא קם, אמר לו, התעלפת, נו, יכול להיות שזה כבר אמיתי. זאת אומרת, אם זה מגיע לרמה של התאים, אם זה מגיע לכבד, אם זה מגיע ל... זה צריך להיות, זה המקום, אם זה כבר מגיע למקום הכי נמוך, סימן שזה אמת. במקום הנמוך אי אפשר לשדר הצהרות כוזבות. המקום הנמוך לא מבין שקרים, הוא מבין רק אמת. או שזה אמת או שזה איננו. את הגוף אי אפשר לרמות. אז אם ישאירו לנו את זה ככה מסודר, מוח, לב, כבד, אז אולי ננסה לתקן את המוח, אבל מה יהיה עם הלב, מה יהיה עם הכבד? שום דבר. אז בא השם לשמואל ואומר, לא, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. הוא שם לנו גם את הלב, גם את המפתח של תיקון הלב, וגם את המפתח של תיקון הכבד, הוא שם את זה במוח. עכשיו, באיזה אופן? איך זה? והם ג' חללים דגולגלת חוכמה בן אדם. אם בן אדם יפעיל את כל שלושת החללים האלה, הוא יפעיל גם את החוכמה. כשיפעיל את החוכמה, זה כמו שאמרנו, נקודת האמת. נכון? והשאלה שהוא שואל, האם זה אמת? בזה הוא ינצח את השכל של הסתרה אחרה. אם הוא יפעיל את הבינה, אז הוא יתקן את הלב. בין הליבה. ואם הוא יפעיל את הדעת, הוא יכול לתקן אפילו את הכבד. אבל זה צריך הסבר ארוך, ואני אגמור קודם את הקטע, נראה אם נצליח להסביר את זה. וכן בשנה, אמרנו שבשנה יש שלוש זמנים, שבת, ראש חודש, שבת, חג, ראש חודש. השבת זה המוח, החג זה הלב, והראש חודש זה הנפש, הכבד. וכן בשנה, בשבת נמי, גם בשבת יש זמנים מתחלפים בבחינתם. שבת דלליה, בחינת שמור, זה כמו הכבד, זה כמו הנפש. רק עכשיו נכנסנו מיום חול. שבת דימאמה זה הכי גבוה, זה בחינת זכור, זה עתיק הקדישה. שבת דיממה זה הקריאת התורה הארוכה והתפילה הארוכה והסעודה העיקרית ומנחת עד השבתה שזה ארנפין, זה הממוצע. וג' סעודות שבת יש בכל אחת ואחת בחינה אחרת. חכת תפוך עם קדישין שזה המלכות, זה ליל שבת. עתיק הקדישה שזה כתר עליון, זה שבת בבוקר. וזה ארנפין שזה סעודה שלישית. אם יצא זמן היום אני לא צריך להיות בעיקר, אם אני יכול להחזיק אותך פעם פה עוד חצי שעה. שאלה מי שישאר.
פעם למדנו שכאילו ככל שהשבת תמשכת, אז זה שבת בליקוטי
מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן כתוב, יש על זה עריכות בליקוטי הלכות, אבל הסדר הוא כזה. השיא של השבת זה סעודה שלישית. תחזירי עוד פעם על מה שאמרת, אולי אני אפספס.
כמה שאני זוכרת,
שלמדנו
ליקוטי מוהר"ן, אז דווקא
האחרון הוא הכי
גבוה.
גבוה,
ואפילו אחרי הסוד, כמה שיותר שבת יש.
זהו, אז כן הבנתי מה שאמר. רבנו אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד ועצבנו. אז יש את משה, ויש את יהושע, ויש את אוהל מועד. אז הוא אומר, משה, מורנת מסביר את זה, רבי נתן מסביר, הוא אומר, משה זה כנגד הנקודה העליונה, יהושע זה הנקודה התחתונה, זה כמו סעודת שבת בלילה, זה כמו יהושע, סעודת שבת בבוקר זה כמו משה, ואוהל מועד, אוהל מועד שבו הם נפגשים, זה מה שמחבר אותה. והמקום שהם נפגשים, יש בו השראת השכינה שהיא יותר גבוהה משניהם. זאת אומרת, כדי לחבר שני מדרגות, מדרגה מאוד גבוהה, מדרגה מאוד נמוכה, צריך כוח שהוא אין סוף. הדוגמה לזה אנחנו רואים בפסח. מה נבקע בפסח, בשביל של פסח? ים סוף. ים סוף נקרא המלכות. סוף של כל המדרגות של עולם האצילות, נבקע המלכות וכשהמלכות נפגעת, אז כולם רואים את הגילוי של המלכות של האצילות, כל העולמות שלמטה. אז למה הם לא נשרפו מרוב קדושה? איך הם נשארו? ולמטה זה פעל שהים נקרא, אבל איך כל העולמות נשארו על עומדם? הם לא יכולים לסבול. למה יש צמצום בין האצילות לבריאה? כדי שהבריאה תישאר קיימת. אבל אם בקריאת ים סוף הכל נפתח, אז הכל היה צריך להתבטל. על זה כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר. ויש עוד, יש עניין של שקריאת ים סוף זה לא הים של המלכות. הים של המלכות זה הים של... הים סוף זה הים של החוכמה, ולא סתם חוכמה, אלא חוכמה שבכתר. זה הכל מדרגות עליונות ששומרות שהחיבור של שני אלה לא יגרום איזה אסון, איזה משהו. זה ברור? החיבור של האצילות עם הבריאה לא יגרום אסון. אז יש כאן נס. זה כמו שאומרים, כמו שהרמ"א כותב בשולחן ערוך, שהקדוש ברוך הוא מחבר נשמה רוחנית בתוך גוף גשמי, אז זה הפלא הכי גדול שיכול להיות. אבל מי עושה את הפלא הזה? השם יתברך. בשביל זה אנחנו מברכים מפליא לעשות. אותו דבר פה, השורש של הפלא עושה נפלאות עד אין חקר. השורש של הפלא הוא בסעודה שלישית. זה שיכול להיות חיבור באותה שבת בין הסעודה הראשונה לסעודה השנייה, אם אתה רוצה להבין את התשובה, איך יכול להיות חיבור כזה, התשובה היא בסעודה שלישית. זה כאילו השיא. אבל בפועל זה מתגלה בלב, זה לא מתגלה במוח. המוח יותר גבוה מהלב, אבל הרבה פעמים בלב מתגלה נקודה שהמוח לא יכול להכיל אותה. זה עוד לימוד, כאן הוא לא מתייחס לזה. שם הוא מתייחס לזה יותר. מה שאין כן ביום טוב, שאין בו בחינות שונות בזמנים מתחלפים. וכן בעולם, אמרנו בעולם, בית המקדש, ירושלים, ארץ ישראל, נכון? ככה דיברנו. וכן בעולם, בבית המקדש עצמו יש ג' בחינות אלו. בבית המקדש עצמו יש שלוש מדרגות. יש קודשי קודשים והיכל והזרה. וכבר כתבנו במקום אחר שכל אלה מקבילים לנרן שבנפש. עכשיו אם נעצור רגע ונחשוב, צריך לדעת איך להיכנס לזה בדיוק, מה הפתח. אם ניקח, יש לנו עולם שנה נפש, הכי קל לכאורה זה השנה. בשנה יש לנו הרבה זמנים. יש לנו את השבת, יש לנו את היום טוב, יש לנו את הראש חודש. עכשיו, בשבת כלולים כולם. איך בשבת כלולים כולם? איפה כלולים הימים טובים בשבת? הלב, איפה כלול? במנחה, בסעודה שלישית. איפה כלול השבת בשבת? שבת בבוקר. איפה כלול ראש חודש בשבת? יופי. עכשיו, השבת עצמה היא השגה, היא השגה של מוח. עכשיו, בוא ננסה להמשיג את זה. לקחת את זה, לא להתייחס עכשיו לשבת כאל יחידת זמן, אלא להתייחס לשבת כאל השגה. השבת זה מוח. בוא נגיד שאני פותח ספר ואני לומד איזושהי השגה ואני מסתכל על ההשגה הזאת, אני יכול להסתכל עליה לפחות בשלוש צורות. אני יכול להסתכל בהרבה צורות. אני יכול להסתכל עליה כשאני לומד אותה בשבת, ואני יכול להסתכל עליה כשאני לומד אותה בחג, אני יכול להסתכל עליה כשאני לומד אותה בראש חודש. יכול להיות שאני במדרגה כזאת, אני אישית מדרגה כזאת, שזה הכל אותו דבר אצלי. אני לא מתפעל מזה שום דבר, לא ביום חול, לא בשבת, לא בראש חודש. שום דבר, הכל אותו דבר והכל כלום. אבל אם עוד פעם נפשיט גם את השבת ואת החג ואת הראש חודש מהזמן ונמשיג את זה, אז בוא נסתכל על עצמי איך אני לומד את הרעיון כשאני במקום של מוחין בגדלות. אני מנסה להבין, אני מדבר בינתיים רק להבין. איך אני מנסה להבין את השורה הזאת שקראתי עכשיו? זה יכול להיות שורה בליקוטי הלכות, זה יכול להיות שורה בשפת אמת, זה יכול להיות שורה בכל ספר. איך אני מבין את את השורה הזאת ב איך אני מבין את השורה הזאת בזמן שאני במוחין בגדלות? איך אני מבין את השורה הזאת בזמן שאני בהתרגשות והתפעלות של הלב? כן? איך אני מבין את אותה שורה כשאני בהשתוקקות להשם יתברך, בקטע של כאילו להתנתק מיבלי העולם הזה? ועכשיו התמונה הזאת היא לא שלמה, היא רק חלקית. תמונה שלמה אפשר לקבל למשל עם בן אדם, הרב לאו שיחיה, הרב האבא, הוא אמר פעם משהו מאוד יפה, הוא אמר, איך צועקים שמה ישראל בסוף יום כיפור? נפלא, ממש, כולם מלאכים. 5 דקות אחרי זה כולם אומרים שמה ישראל עוד פעם, בתפילת ערבית. ושם זה מצוות עשה דאורייתא. ושם לא רואים את כל המלאכיות הזאת, בקושי שומעים אותה. אוקיי, אז אם ניקח משהו ונחשוב איך היינו, פסוק לא משנה, זמירות, לא יודע מה, קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך יצורה, מי מתפלל ביום כיפור עם הספרדים? מי? קראתי בכל לב. אבל אחר כך מי שאומר את היום תהילים באמצע השנה, הוא קורא את אותו פסוק, זה באמת פסוק מרשים. קראתי בכל לב, ענני השם, חוקיך יצורה. באמת אפשר לצאת מהגוף עם פסוק כזה. אבל כמה פעמים אנחנו אומרים אותו, זה פסוק בקוף יוטט, מדי פעם אומרים, זה פרק שאומרים אותו הרבה. מדי פעם אומרים את זה, בסדר. אני יודע שזה מתחיל בקוף, זה שייך לשמינייה של הקוף. בסדר, לא אומר לי כלום. עכשיו, אם בן אדם זוכר איכשהו, את אותו פסוק, הוא יכול לזכור את עצמו כשאומר אותו ביום כיפור, בתפילת נעילה, איך שהוא יכול לרקוד איתו בספר תורה, בשמחת תורה, לא בכל, כי האנשים שרים דברים אחרים עכשיו. איך הוא יכול להיות אצלו, אצל איתו, אצל רשבי, או בכותל, או כן, במקומות כאלה. איך הוא יכול ללמוד איתו תורה, ולהשיג השגות עליונות, ואיך הוא יכול לתקן ברז שבור, או ביוב קרוע, או כן, יציאת ברז מטפטפת בבית, בדיוק בערב חג, או איך כשנשבר לו מכונת כביסה בדיוק בערב פסח, או איך אז הוא אומר את הפסוק הזה. אם הוא יישב עם הפסוק הזה ויקח לעצמו 30 דקות וינדוד בנפש לכל אורך ה-18 חוליות של עמוד השדרה של הנפש, ויראה איך הפסוק הזה מדבר אליו בכל חוליה בנפש, לכל האורך, 3 × 3 × 3 × כמה שאתם רוצים, הבן אדם הזה, עם הכוח הזה, יכול לעשות תיקון גמור. וממילא כבר יש לו גם את החוכמה וגם את הבינה, כי אם ירצה לפרש את הכל אינטלקטואלית, זה ייקח לנו המון זמן, ובסוף אנחנו לא נדע מה לעשות עם זה. אבל בצורה כזאת, אתה פשוט, אתה מקבץ נדחי נפשך. אתה מביא את כולם למקום אחד, ואתה ממליך את הקדוש ברוך הוא על הכל. על רבי שמחה בוני מפשיסחה מספרים שישב פעם אחרי צהריים שלם בקיץ, מזמן מנחה גדולה עד לפני השקיעה, הוא ישב ואמר, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, או אל תשלחני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני, משהו כזה, אחד משני הפסוקים האלה, אני לא יודע, אני חושב שזה הפסוק הראשון, לב טהור ברא לי אלוקים. איך אפשר לחזור כל כך הרבה פעמים על אותו פסוק? אבל הפסוק הזה הוא כל רגע אחרת. כי אם אתה מעביר על הזמן, זה הכי קל לעשות את זה. עכשיו, אותו דבר על המקום. אם בן אדם מתאר לעצמו איך היה אומר את אותו פסוק, או את אותה פסקה במסילת ישרים, או את אותו פסוק חומש, לא משנה מה, או את אותו פרק תהילים. איך היה אומר את זה אם היה זוכה להיות בבית המקדש? איך הוא זוכה להגיד את זה בכותל? איך הוא זוכה להגיד את זה בבית, איך הוא זוכה להגיד את זה בטרמפיאדה, בכל המקומות. זה... כאן יש סיכוי שבסוף הוא יגיע לבני ישראל, בני מלאכים, שיהיה מלך גם על המוח, וגם על הלב, וגם על הכבד. בסוף זה יגיע עד לכבד. יכול להיות שהוא יתעלף אי פעם מזה, כמו בסיפור של רבי אלימלך. זאת אומרת, יכול להיות שזה יגיע לו עד רמת התא. עכשיו כמובן בסוף הוא אומר כנגד זה, אנחנו מקבלים כנגד זה את הפסח מצה ומרור, אבל זאת אומרת עזרה לנצח את הכל. כנגד זה עמד מולנו במצרים, אתם יכולים לראות את זה אחר כך בפנים, זה הקטע הראשון של השם שמואל על הגדה של פסח. מולנו במצרים עמדו שלוש בחינות של קליפה. היה שם את מצרים, את מלך מצרים ואת פרעו מלך מצרים. מצרים זה ההשתוקקות לדברים הנמוכים. מלך מצרים זה הפונקציה של להסתרר ולשלוט, למצות לשלוט. ופרעו מלך מצרים זה כבר הפונקציה התרבותית, הפונקציה של המוח. פרעו לא היה רק פונקציה שלטונית, הוא גם היה... זה נראה ככה שהוא מבקש מחרטומים שעשו גם כן, אבל לא היה חרטום הראשי בעצם. רק זה לא היה לפי כבודו להתעסק עם דברים כאלה, אז הוא היה מזמין אותם, אבל הוא בעצם היה, הוא היה אליל. במצרים זה לא היה כמו ביוון. ביוון, על כל פנים למראה עין, היה איזה קטלוג, היה איזה הבדל בין הפילוסופיה לבין האליליות, כן? זה לא תמיד הלך יחד. היו פילוסופים שלא האמינו באליליות. אבל במצרים הפילוסופיה והאליליות זה היה היינו הך ממש. זה לא היו שני דברים, זה צמח יחד. ופרעו היה הקודקוד של, הוא היה הכהן הגדול של כל העסק הזה. וזה היה השכל של הסתרא אחרא. וכשיהודי מקיים פסח מצה ומרור, אז הוא יכול לנצח את כל זה וכאילו להיוולד מחדש. וכאן הוא אומר באמצע, הוא אומר עוד רעיון, זה הרעיון המרכזי בעצם, לא נגענו בו, הוא אומר, יש דעה שאומרת שבניסן נברא העולם, והכוונה לבריאת האדם, לא לבריאת העולם. תמיד אם מדברים על ראש השנה או על ראש חודש ניסן, אז תמיד מדובר על זה שכמה ימים קודם כבר נברא העולם, ובתאריך הנידון נברא האדם. אז הוא אומר שישראל ודאי נבראו בניסן. איך ישראל נבראו בניסן? כשהשם אמר למשה שידבר על בני ישראל, ומשה רבנו אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא הכניס בהם חיות חדשה כאילו שהם לא היו קודם בכלל. כאילו עכשיו הם נולדו. זה עבר הזמן, טוב. פחות או יותר זה העניין. זה העניין, זה הפסח מצה ומרור. מי שיש לו שם ישמואל כדאי שיסתכל על זה בפנים. הקטע הראשון, זה מתחיל בשס, שואלים ודורשים בהלכות הפסח. להתראות.